בסדר, אנחנו ממשיכים, אולי זה פעם אחרונה שנדבר על שמשון, פשוט כדי שנספיק את ההמשך. בסדר, אז דיברנו באופן כללי על הייעוד שלו ועל המלחמה מול פלישתים, והיותו משבט דן, השופט משבט דן, שבעצם הוא כמאסף, הוא לא לוקח את כל ישראל אחריו, ועצם זה שהוא שופט מהשפחות, זה בעצם מקרה, מבני השפחות, זה בעצם מקרה יחידני ולא רגיל. בסדר, כל מה שהיה קשור בזה. אני פותח. בסדר. נדבר היום על קצת יותר, ניכנס לפרטים. בעניינים של שמשון, אולי גם קצת לפרטים של הפרשיות, של הפרקים פה. אז אם נתחיל בעצם מפרק י' ג', מתחילת פרשת שמשון, פרק י' ג', הייתי אומר שיש פה שתי כותרות. כלומר, מה בעצם החידוש, מה קורה בפרק ג', מעבר לפרטים, מי דיבר קודם עם המלאך ומה המלאך בדיוק אמר וזה. בעצם יש פה שני חידושים גדולים. חידוש ראשון, שמגיע מלאך ושמופיעה פה נבואה. לא הייתי אומר נבואה לולא המדרשים, אבל עצם שמגיע מלאך ויש פה נגיד פגישה, לא יודע איך להגיד, רוח הקודש, מלאך, נבואה, הכל פה קשור. אבל הפעם האחרונה שהיה לנו משהו כזה, זה בימי גדעון. וגם שם, עם האיש הנביא שהיה שם. וגם פה חז"ל ממש מגדירים שמנוח ואשתו זכו לנבואה. ובמדרש רבה, במדבר רבה, אז כתוב שמנוח נקרא על שם הנבואה, שהנבואה נקראת מנוח. חז"ל בכמה מקומות אומרים את זה. שברוך בן נריה מתלונן ומנוחה לא מצאתי, הכוונה שלו בעצם שהוא לא מצא מנוחה, והם אומרים שאחר כך כשכתוב שריה איש מנוחה, הכוונה שזה ברוך בן נריה שקיבל נבואה בסוף, אז גם פה הם אומרים שמנוח זכה לנבואה. אז עצם הגילוי דבר השם פה, העצום, עם מלאך, עם נס, פתאום גלוי כזה מסוג של אש מן השמיים, עם קורבן, עם נבואה, יש פה מצבור חדש שבעצם מבשר על תקופה חדשה. שוב, אנחנו פה ממש בסוף, בעצם תקופת השופטים, אם אנחנו זוכרים שפילגש בגבעה ופסל מיכה זה בעצם על פי השיטה הראשית בחז"ל לפני זה, אז אנחנו בתקופה שעליה יאמר בספר שמואל, בימים ההם אין, לא בימים ההם מלך ישראל, בימים ההם אין חזון נפרץ, כלומר בתקופת השופטים אין רוח הקודש, אין נבואה, ופה מתחילה להופיע, רוח הקודש מתחילה להופיע נבואה. אז ממש, אבל חלק מהחידוש הזה שוב, שהוא החידוש הראשון, זה שרואים שזה ראשוני. עצם ההתלבטות הזאת של מנוח ואשתו, וזה שרואים שזה מאוד חדש להם, וזה לא רגיל להם, הם מתלבטים, וקוראים למלאך שוב, ואלוקים ראינו מה קורה, כשזוכים לחיזיון כזה, האם נמות או לא, זה ממש רואים פה את המצב ביניים הזה שהקדוש ברוך הוא יוצר, מתחיל ליצור את השפע הזה של הנבואה, אבל עדיין אין מספיק כלי קיבול בעם ישראל. זה ממש מנוגד לתופעה שנראה בימי שמואל, ששם יהיו בני נביאים באופן נפרץ, המלך עצמו יהיה נביא, גם שאול בנביאים, וכיתות שלמות שם מתנבות סביב שמואל כמה פעמים. פה זה ממש יחידני, זה ממש אמרנו ב... כל הזמן בהקשר של ההפתעה פה. ההמשך של זה, זה ותח אל רוח השם לפעמו במחנה דן, שגם שמשון זוכה לרוח הקודש, להשראת שכינה כזאת, כמובן לא לנבואה, למרות שיש פה, יש התפילות של שמשון הן ממש מזכירות תפילות של נביאים. כלומר, זה שבעין הקורא עם הלכי ואחר כך והנה כמה נקם אחת מעיניים מפלישתים, התפילות של שמשון וזה שמיד נענות, הן מאפיינות בדרך כלל בתנ״ך הנביאים. כלומר, נגיד, קיצור, צריך לזכור שאחד מהתפקיד, אני אגיד ממש בקצרה, שאחד התפקיד של הנביאים, אחד התפקידים המרכזיים, זה לא רק מלמעלה למטה להוריד דבר השם בארץ, אלא גם הפוך, שהנביא מתפלל. שחזקיהו שולח לישעיהו להתפלל, או כמובן, הפסוק המפורש, שקראנו לא מזמן, שהשם אומר לאבימלך, כי נביאו והתפלל בעדך. כלומר, תפקיד של הנביא זה לא רק מלמעלה למטה, תפקיד של הנביא זה גם להתפלל בעד העם. גם ירמיהו מתפלל בעד העם, וישעיהו בשעת המצור. אז גם זה צריך, אני אומר, אני חושב שזה ממש חלק עם אותו עניין, שתפילות כאלה ששמשון ממש יודע שזה דרך פעולה, לא דרך פעולה כללית, כמו להתפלל 20 שנה עד שנפקדים. היא דרך פעולה שהוא יודע שהשם יענה לו. הוא אומר, תן לי כוח, והשם נותן לו כוח על טבעי, בזכות התפילה שלו, זה חלק ממעמד כללי בעצם שלה. התפילה והמענה שלה, וחלק מזה זה ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, מה שחזל אומרים מקשקשת לפניו כזוג, אז חלק מהמפרשים, הרלבג ועוד מפרשים אומרים, שזה בעצם היה בפעימות. כלומר, שהוא זכה לרוח הקודש, פעמים כן ופעמים לא. בהמשך אנחנו נראה ממש יפה פירוש נקרא ביחד, ממש יפה יותר מפורט על זה, וגם באותו כיוון, אבל בינתיים לענייננו, אז התופעה הראשונה היא בעצם התחלה של התחדשות רוח הקודש בעם ישראל. עכשיו, אני אגיד גם בהקשר הזה, יש שני צדדים בהערכת מנוח, או מנוח ואשתו. יש, שוב פעם, במדרש רבה שאומרים שכל מקום זה היה איש, כל מקום שכתוב ויהי איש, זה לא היה בדורו כמותו. כלומר, שכתוב ויהי איש אחד, שמדובר פה במנוח, ויהי איש אחד מצורעה, לא היה בדורו כמותו. כתוב שהוא היה שקול כנגד למדווה, והרבה דברים מאוד גדולים עליו במדרש. מצד שני, מדרשים לאידך גיסה שהוא הלך אחרי אשתו, בעם הארץ. אז אומר, גם זה, אני שוב לא יודע להעריך עכשיו לגמרי מה כל כיוון אומר וזה, אבל כן רואים פה, אני חושב את השני צדדים האלה, זה מישהו שראוי לרוח הקודש מצד אחד, כלומר, השם בחר דווקא בו. מצד שני, בוא נגיד דווקא אם נגיד לפי המדרשים שהוא גדול בדור וזה, אז מאוד רואים שגם גדול הדור הוא לא רגיל, וקשה הוא להאמין בהתחלה בכלל שהיה מלאך, ואחר כך מתלבטים מה זה, נביא או מלאך, ואחר כך פוחדים שהם ימותו, זה עוד יותר בולט דווקא אם הוא גדול הדור, אבל גם, ואם לא, אז בולט לידך גיסה, שיש פה מישהו שראוי, למרות שהוא בדרך כלל לא ראוי. הנציב, נסיים בזה את העניין שהנציב מביא את הדוגמה של מנוח בהקשר של הטענה שלו שלפעמים אנשים שלא ראויים לנבואה זוכים לה בגלל צורך הדור. בסדר. אז זה בעצם נקודה אחת. חלק מהנקודה הזו מבחינתי, להבנתי, זה גם העקרות. יש פה תופעה שבעצם מחזירה אותנו לימי האבות של אישה הכרה שלא אמורה ללדת, לא יכולה ללדת, ובנס היא הולדת בשביל עם ישראל. זה לא משהו שקורה כל יום לכל צדיק, אלא זה משהו שקורה כפתח לתקופה חדשה, שהקדוש ברוך הוא ממש פותח את שערי הלידה. אני אקריא, לא, איפה אני פה? ספר שמואל, לא קשור. כן, מהמכתב מאליהו, אני אקשר את זה לאימהות, כן, מרבי אליהו דסלר. בדרך הטבע לא יכלו להוליד, כי כל תכליתם נתמלאה בשמשון מבחינת משיח, ועל כן לדתו לא צריכה להכנה טבעית. כמו שאצל האבות והאימהות, שלא הייתה שום שייכות להולדת כלל ישראל בדרך הטבע, כן היה בילדת שמשון. מה? רבי אליהו דסלר, כתב מאליהו. עכשיו, גם בזה, כמו בנבואה, זה ממש, אנחנו נראה עוד קשרים עכשיו, גם בזה ממש רואים את ההתחלה של מה שימשיך בספר שמואל. כלומר, אם יש לנו באופן כללי את המפה של העקרות, אבי יש בימי האבות, שרה, רבקה, רחל, ויש לנו אמו של שמשון וחנה. אמו של שמשון וחנה זה ממש צמוד. זו התקופה, יש לנו בעצם איזה מין התחדשות כזאת של לידה שמקבילה בעצם לימי האבות במובן הזה. יש פה קשר בין שמשו לשמואל, וזה על גבי הקשר שראינו קודם, בענייני הנבואה ורוח הקודש. יש פה התחלה של פעימה של נבואה. אז שוב, אני אנחנו צופים את העקרות, את המלאך, את, את הקורבן שכמעט לא מופיע פה בספר שופטים, את, את הנבואה שיש להם, את הרוח הקודש של, של שמשון, עם התפילות שלו שמתאימות לנביא, אנחנו בעצם רואים פה איזשהו מבט של ריכוז מחדש של קרבת השם לעמו. יש פה ממין מה שביקש יעקב אבינו, ומה שחזו יעקב ומשה, שהשם ידין עמו בסוף, כי ידין השם עמו ועל ידה התנחם, שבסוף תקופת השופטים תהיה איזושהי פקידה מחדש. אז זו נקודה ראשונה שבעצם רואים בפרק. הנקודה השנייה, הנקודה של נזירות. זו תופעה מאוד מאוד מעניינת ויחידנית. אנחנו מכירים את פרשיית נזיר מהתורה, אנחנו כמעט, אין הרבה נזירים אחר כך. אין הרבה נזירים במנהיגי ישראל, לאור ספרים. בעצם יש מי שאנחנו מכירים, שלושה נזירים. שמשון, מי אחריו? שמואל. איך יודעים? כן, חנה אומרת, מורה לא עלה על ראשו. נגיד שני הסוגריים, המשנה במסכת נזיר, יש מחלוקת. האם מורה, התן הראשון אומר, מורה לא עלה על ראשו, הכוונה טער, ושמואל הוא נזיר. התן השני שאני לא זוכר מי הוא, אז הוא אומר, לא, מורה הכוונה מלשון יראה. זה לא ששמואל נזיר, אלא שהוא לא יפחד מאף אחד. זה קצת צריך להבין את זה, כתוב מורה עם ה', אבל בכל אופן, כתוב מורה עם ה'. בכל אופן, אז ככה הוא אומר, מי אמר לך שהוא נזיר? אולי הכוונה שמורה לא עולה לראשו, שהוא לא יפחד מאף אחד. כמו יראה. כן, ככה גם כתוב בשמשון. מה?
אה, אבל היה
לו שם. כן. ואז המשנה שואל, התנא הראשון שואל אותו, איך אתה יכול להגיד שמורה הכוונה יראה? הרי מצינו ששמואל פחד משאול. איך אלך ושמע שאול והרגני, למשוח את דוד. אז נראה שהמשנה מסתיימת, בפשוט המשנה מסתיימת בזה, שכן, שמואל היה נזיר. בפועל המפרשים כן קצת נחלקו בזה, אנחנו הולכים לפי הפשט ששמואל נזיר. אז יש לנו את שמשון ושמואל, שוב פעם עוד קשר ביניהם. אמרנו בהתחלת הנבואה, בתופעת העקרות, העקרות הנפקדות מחדש, ומשהו מאוד מאוד ייחודי ומיוחד, ששניהם נזירים. הפעם הבאה שנמצא, לא יודעים לקרוא לו מנהיג, אבל נזיר, הוא... מי? אבשלום. חז"ל אומרים שהוא הנזיר, והוא מסתפר כל 12 חודשים. מה? אליהו הנביא. אני לא מכיר, וגם חיפשתי, כי יש איזושהי תחושה ש... בדיוק. בגלל שכתוב שם על שיער וזה, אבל אני לא מצאתי בינתיים שהוא היה נזיר. לא נתפלא אם נמצא, אבל בוא נגיד בפשט ובגמרות סתם ככה זה, כנראה שזה לא כתוב שהוא. לא מצאתי לפחות בינתיים. אז יש לנו שלושה מנהיגים נזירים, וצריך להבין מה זה. נזיר, נגיד אחרי לפי שיחות הרב צבי יהודה ועוד, הנזיר מופיע במדבר כהיפוך, כמין השלמה של כל הכלל של העמדת מחנה ישראל. פרשת נשוא אחרי סידור המפקד והכל, אז מופיע הנזיר בתור מעלה של היחידים, כן, יש סוטה ונזיר, בתור תיקון של היחידים על גבי התיקון הכללי. ופה אנחנו מוצאים שיש תפקיד מאוד מיוחד של שלושה מנהיגים שהם נזירים. לא רק שהם מנהיגים נזירים, אלא, אני לא אדבר לכם על אבשלום, כי אבשלום, בוא נגיד בסופו של דבר, הוא לא יכול לשים אותו בשורה אחת יחד עם השופטים, ואחים את זה, זה היה ניסיון. זה היה
ניסיון שלו, כן.
בסדר, לכן אומר, אולי נזכיר גם את זה, וזה יובן גם, אבל בוא נגיד, יש פה שמשון ושמואל, זאת בעצם תקופת המנהיגים הנזירים. ושניהם נזירים ממש מלידה, עוד לפני הלידה. או בהוראת המלאך, או בנדר של חנה, נזיר שמכוח נזירותו יהיה מנהיג. אז אני רוצה לפני שיקרס לסוגיה, כסוגיה כללית, לראות שתי גישות משלימות ספציפית בעניין שמשון בהקשר הזה של הנזירות שלו. אז יש מן המפרשים שאומרים, יש הרבה, שהנזירות שלו היא בעצם כהגנה לכוח הגדול שלו. הקדוש ברוך הוא, המלאך ידע שבעצם מכוחו הגדול, חלק מזה זה בעצם שתהיה לו נטייה לנשים, והנזירות זה מראש סייג. כן, למשל הרלב"ג אומר שהשם ידע שהוא ייתה לכך, ולכן מראש זה בעצם כאיזון למנהיגותו. אבל הפירוש השני של הרלב"ג אומר, לא, זה לא שהוא נזיר כסייג למנהיגותו, אלא הנזירות היא מקור כוחו. הוא אומר, כדי ליתן מבוא לגבורה, כי השיער מביא גבורה. והלב אהרון משלים אותו ואומר, הכוונה שזה לא מקור גבורתו, אלא הגבורה הזאת תהיה תשתית, הגרעין שעליו תחול הגבורה האלוקית. אבל הוא בעצם אומר שאפילו מבחינה טבעית השיער הוא יכול להיות מקור לגבורה. אברבנאל אומר יותר מזה, דווקא אברבנאל אומר שבעצם הנזירות של שמשון היא כהודעה שכל מה שהוא עושה אלוקי. כי היה אפשר לשפוט את כל מעשיו בתור שיקולים, בתור פוליטיקות, בתור אולי אפילו פחות מזה. לכן כל נזירותו זה בעצם חלק מהמינוי מראש על ידי מלאך. הנזירות היא בעצם מינוי, כתב מינוי מתמשך. טוב, הלב אהרון מפליג ואומר ש... שזה מדובר בישועה לא בדרך הטבע, כן, חלק ממה ששמענו באברבנאל. עכשיו צריך לשים לב שיש פה חידוש מאוד גדול, שאולי גם יוביל אותנו קצת הלאה. מה שאנחנו יודעים בפרשת נזיר בתורה, זה באמת מדובר בסייג. סך הכל האווירה שם, המילה נזיר גם בכלל בתורה, שנאמרת גם על כהנים, וינזרו מקודשי בני ישראל, זה בעצם נזירות, זה הפרשה, זה הרחקה. פה בשמשון מאוד בולט הצד ההפוך, שהנזירות היא מקור עוצמה. ויש פה חידוש אפילו רוחני, פרשת נזיר, שהנזירות היא מקור עוצמה, מקור גבורה אלוקית, וזה פשט פרשת שמשון בכל מה שקורה בסוף עם השיער שלו. ששם ממש רואים שברגע שמוסר השיער שלו, אז הוא הפסיק להיות נזיר, ואז אותה גבורה אלוקית היא בעצם מרוב הפרישה ומרוב העוצמה. גם רואים את זה מזה, זה תלוי במפרשים, אבל שהגבורה שלו שהתחילה להופיע באריה הייתה בעצם כשהוא עקף את הכרם. הפעם ראשונה שהוא היה צריך לנזר ולכבוש ולעקוף את הכרם, אז צלחה עליו רוח השם והוא נקע את האריה. אז זה באופן ספציפי לשמשון, יש בעצם את שני הצדים האלה של נזיר ואת החידוש הזה לגבי נזיר ולגבי גבורה בכלל. אבל בואו נחזור מפה לתקופה הזאת של השני נזירים. מה תפקיד הנזיר בכלל ישראל? כלומר, איזה מורשת זאת? אז זה מאוד מעניין. אני אתחיל מלקרוא את המהר"ל בחידושי אגדות, שבעצם אומר מה התפקיד הכללי של הנזיר כמעט, ונעשה מזה לפתח אותו. אז הוא אומר ככה, אני אקרא קצת מהמהר"ל, זה חידושי אגדות סוטה י' דה, עניין שמשון ומדרגתו שהיה נזיר מבטן אמו, והנזיר כתוב אצלו, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. נמצא, כי הראש הוא כלי ששם ההכנה לקבל קדושת הנזיר. כלומר, כל הזמן יש לו הגדרה, הראש הוא מקור הקדושה של הנזיר. ולכך כתיב, וזה עכשיו פסוק מאוד חשוב שהמהר"ל מביא מהפסוקים של נזיר, כי נזר אלוקיו על ראשו. ועוד כתיב, וקידש את ראשו ביום ההוא. כלומר, יש פה שני פסוקים, יש לו נזר על הראש, וזה פסוק בפרשת נזיר. שיש פה כבר משמעות חדשה לשורש הזה, נון זרש. השורש, אמרנו, יש לו משמעות של הרחקה, של פרישה. אבל אומר המהר"ל, לא. יש לו גם משמעות של נזר על הראש, זה מפורש בפסוקים שם. וכתוב וקידש את ראשו, והוא כמו הכתר. והמלך שיש לו הכתר הוא נבדל מכל עם. אז המהר"ל מקשר פה בין נזירות, נזיר שיש לו נזר, מה הנזר של הנזיר? השיער שלו. אבל לשיער הזה התורה קוראת נזר כמו כתר, כמו מלך שיש לו כתר מעל הראש, זה נבדל. והמלך שיש לו הכתר והוא נבדל מכל העם. לפיכך אצל הנזיר כתיב כי נזר אלוקיו על ראשו. כי הקדוש הוא נבדל בקדושתו משאר הדברים שאינם קדושים. ויותר מזה, הנזיר שהוא פרוש מתאבות גופניות. והוא נבדל מן העולם בתאבות וביין. לכך כתיב כי נזר אלוקיו על ראשו, רצונו אומר כי הוא קדוש ונבדל מהכל, כמו המלך. ולמה תולע הדבר בראש? מפני כי הראש שם כוחות הבלתי גופניות. שראו להם הקדושה. ונסיים בעוד כמה מילים. נאסר שיער ראשו להשחית אותם, הוא אסור על השחתת שיער הראש, מפני שכל דבר קדוש אינו בעל הפסד. עכשיו הוא חוזר לשמשון, ושמשון היה מוכן למעלה הזאת ביותר מכל אדם לקבל קדושה הזאת. וזה היה כוח שמשון וגבורתו. כי הדבר שהוא, עכשיו יש פה הגדרה של המהר"ל, מה זה כוח שמשון? כי הדבר שהוא גוף חלש וטש והוא מתפעל. בהגדרה כל אדם בעל גוף הוא גם חלש, גם מפחד, גם לא מצליח להרים קילו. מספיק קילויים. מספיק משקל. אבל הדבר שהוא בלתי גוף אינו מתפעל. ומה שהיה בשמשון קדושה אלוקית שהיה נזיר והיה מקבל כוח אלוקי. אז המהר"ל אומר בעצם, שמשון הוא עוד פעם איזשהו ביטוי לקדושת הנזיר שהיא כמלך. ונוסיף, למרות שהמהר"ל לא אומר את זה, מצינו עוד מישהו עם נזיר, חוץ מהנזיר והמלך. מי? הכהן הגדול. שאילו יש גם כן ציץ, ציץ נזרו, קוראי בתורה. אז יש בעצם, אנחנו רואים מעלות נשגבות, נבדלות, שמופיעות בשיא ההנהגה של הכהן הגדול, ההנהגה הרוחנית ושל המלך, ההנהגה המדינית, לא יודע איך כל זה. אצל הכהן הגדול והמלך, ויש עוד נזיר, עוד נזר אחד, וזה אצל הנזיר. זהו, עכשיו, בדרך כלל הנזיר מנהיג את עצמו, אבל, בואו נעשה את זה בהדרגה. קודם כל מצינו שהנזירים הם מעלת האומה. היה אפשר לומר בדיוק הפוך, שהנזיר זה מעלת היחידים. כל האומה... מדרגה א', יש כהנים וזה, כל מיני השכבות שהקדוש ברוך הוא מינה אותם. הם ההנהגות, בית דוד, הכהנים. ואגב, שכחתי לומר שזה שני הנזרים האלה, שני הכתרים, זה אצל בית דוד, יש גם אצל שאול, אבל הנזר העקבי שמודקים, זה בית דוד. והנזר של בית אהרון, זה סגולות. לעומת זאת, הנזר של הנזיר זה בדיוק הפוך, זה בחירה. אז... מתברר, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, מה רואים? רואים שכהקדמה למלוכה, מופיעים המנהיגים הנזירים, שזה שמואל ושמשון. תראה נכון, שמשון ושמואל. שמואל בתור נזיר, בתור מי שיש לו את הנזר, הוא מושך את שאול ודוד שיהיה להם נזר. וכנראה שגם שמשון, הוא כמו שראינו קודם, בעניין הנבואה, כמו שראינו בעניין הקרות, גם פה, יש פה סנונית ראשונה בדרך לשמואל. עכשיו צריך להוסיף פה עוד חוליית ביניים מה שהתחלתי לומר שהנזירות היא מעלה של עם ישראל איפה כתוב את זה בתנך שהנזירות היא מעלה של העם היא לא מעלה של היחיד על פני העם נו תעזרו לי איפה? כן אבל זה הכהנים ועד רבה זה המעלה של הפרישה שם דווקא יש משמעות ש... מה?
כמה מהתושה
אז יש שני מקומות. אחד בעמוס. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כחלק מטובותיו, ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. יש ממש הקבלה, כמו הנבואה, שבעצם השם אומר לעם ישראל, נתתי לכם את שפע הנבואה, נתתי לכם גם, הקמתי לכם נזירים. כלומר, יש פה מבט על כלל העם. זה שבעם יש נזירים, זה חלק מהמעלה שלהם. ובאיכה. זכו נזיריה מחלב, אדמו עצם מפנינים. כשירמיהו בעצם, אחד מהדברים שעליהם הוא התאבל, זה בפרק ד' שם אני כמעט בטוח, אחד הדברים שעליהם ירמיהו מתאבל זה על אובדן הנזירים, יש איזה מין מעלה כזאת של נזירים שהסתובבים בעם, ויופי, התואר שלהם, זה משהו שמקרין על הכל. אז הוא אומר שבעצם, אם אני אנסה להבין, זה עכשיו בינתיים לא מצאתי מקור, אז לקשר בין הנזירות והנזר של המלך, זה המהר"ל אומר. אבל אם נשאל, נו, אז מה התפקיד עכשיו של נזירים לפני המלוכה? בסדר, זה נזר וזה נזר, יופי, יש לנו פה דומינו, אבל מה, מה זה אומר? אז אני מביא את זה בינתיים ככה, בינתיים לא מצאתי איזה מקורות, אבל זה נראה לי הסתבר, שהנזירות, כמו שאמרנו, מה ההבדל בין הנזיר, בין הנזר של הנזיר לנזר של הכהן הגדול או של המלך? שהם משהו מעל, מבחוץ לגוף, הציץ או הכתר. לעומת הנזירות, שזה בעצם צמיחת המעלה הזאת, העליונה שעליה המהר"ל מדבר, כשהיא חלק מי. וזה בדיוק הנזיר, כי הנזיר זה בעצם, איך זה מעלה של כל עם ישראל? כי כל אחד מישראל יכול להיות נזיר. וזה מדהים, כי אם נגיד בשפה של קורח, כל אחד, קורח עומד מול הכהנים ושואל, איך אתם מתנסים על עם השם? בעצם הנזיר יש יכולת להתנסה, לא לרמה של כהן, לרמה של כהן גדול. איפה רואים שהנזיר הוא ברמה של כהן גדול? אז גם אמרנו בנזר, אבל גם מבחינת הדינים, כשהוא, לנזיר כמו הכהן הגדול, אסור להתאמה אפילו לקרוביו. לכהן רגיל חייב להתאמה לקרוביו. אבל כהן גדול נאמר עליו, מן המקדש לא יצא, והנזיר, מתי כתוב, מתי השיער של המתואר כנזר, כתוב שלא יתאמה את ראש נזרו. כלומר, אז יש פה ממש יכולת של כל אחד מהם, יש לו בפוטנציאל להיות ככהן גדול. ואז אני חושב שזה יכול מאוד להסביר למה אנחנו פוגשים את מדרגת הנזירות בדרך למלוכה. כי מלוכה זה בעצם איזשהו, כמו שאמרנו, מתנה משמיים, סגולה, בסוף זה יהיה בית דוד, זה משהו מלמעלה. אבל לפני זה צריכה להיחשף מעם ישראל למדרגה של הנזר שהוא מתוך החיים. מה, כאילו נגיד, שיא הפוטנציאל של עם ישראל, איזה נזר שעולה מתוך חייהם, ועל גבי זה שמואל בתור נזיר ימנה, ימשך את המלאכים. ולשאול יש נזר ולדוד יש נזר. עכשיו, אם נפרט את זה יותר, תנו, אז איפה רואים בעצם מהנהגת שמואל שהוא נזיר? מה, חוץ מעצם העובדה שהוא נזיר, איפה רואים את זה? המעלה הזאת שאמרנו, עכשיו לפי מה שהבנו, הנזר של הנזירות זה בעצם המעלה העליונה, הנזר, שקיים בעצם בכל ישראל. לא רק במלך שבעצם כולם באים פעם בפוגשים אותו ואת הכתר שלו וזה, אלא בכל הישראל לקיימת ממילה במלך. מה אתם אומרים? איפה רואים את זה בהנהגה שמואל? מה? יפה. שמואל, החידוש של שמואל בהנהגה, ביחס לכל השופטים שלפניו, וכל המלכים שאחריו, שהוא שופט את ישראל במקומותם. הוא כל הזמן מסתובב בתוך עם ישראל, ואגב, התופעה העקבית שהוא מקריב זבח, איפה שהוא מגיע, נכון ששאול ונערו פוגשים אותו בזבח, כשהוא בא לדוד, לבית לחם, הוא הולך לזבוח, ואם שאול צריך לחכות לו, זה לזבוח איתו, ועוד. אז, אומר, אולי, אם מה שאנחנו אומרים נכון, אז אולי בעצם דרך ההנהגה של שמואל היא ממש קשורה לזה, שלפני המלך, שהוא בעצם מקום אחד, והוא מעל כל עם ישראל, אז מופיע קודם כל המעלה של השופט שנמצא עם ישראל במקומותם. ואז זה כמובן ישר מתקשר לנו, לא סתם הבאתי לפני זה את קורח, לזה ששמואל הוא בעצם הצאצא של קורח. מה שחזל אומרים מראש, שקורח כל הטעות שלו נבע מזה שהוא ראה ברוח קודשו שיעמוד ממנו שמואל, שבעצם יש פה טענה מאוד עמוקה, טענת הנזירות. שכל העדה כולם קדושים, זה נכון. כל העדה יש אפשרות, לכל אדם יש אפשרות לעשות נזיר. וצריכה כאילו להיחשף המדרגה הזאת שכל העדה כולם קדושים, שישפוט אותם ישראל למקומותם, ומכוח זה, מי שיהיה כזה, הוא אחר כך יעמיד את המלכות. עכשיו, אם נחזור לענייננו לפרשייה של שמשון, אז איפה אצל שמשון מופיע הנזירות? אצל שמואל, אני חושב שמה שבאמת רואים את זה, שהוא חידש, החידוש שלו בהנהגה, זה שבעצם ההנהגה שהוא שייך לכל עם ישראל, שהוא לא מעליהם. אבל איפה אצל שמשון רואים את זה? אז נדמה לי ככה שוב, ופה נגמר המהלך, שזה לגמרי הצעה ולגמרי זה, אבל אני חושב שהוא מאוד נכון, שאצל שמשון מופיע הצד השני. ואתה יכול לצד הראשון. כי אמרנו, התחלנו בזה שאתה לנזיר, לנזירות יש שני משמעויות. המשמעות, לא יודע מה הראשונה, אבל המשמעות, בוא נגיד, היותר גלויה לעין בדרך כלל, זה המשמעות של ההינזרות, של הפרישה, של ההבדלה. זה בהחלט שמשון. שמשון פועל לבד מעל לכולם, אף אחד לא מבין אותו, ההורים שלו לא מבינים אותו, הוא חידה, כן, עם החידה של האריה, לאביו ולאמו לא יגיד, ומכל הפעולה שלו לבד, ואנשי יהודה מסגירים אותו, שמשון הוא קדוש מעל ומעבר, עד היום קשה להבין את מדרגתו, מה זה עד היום? אני מתכוון שביחס להרבה פרקים בתנ"ך שכלום אנחנו לא מבינים, אבל פה אתה עוד יותר, אתה לא מבין מה הולך לאן, מה התפקיד של השואלים, מה עכשיו אישה בתימנה, מה הקטע ש... הוא נזיר, הוא מעל. שמשון בעצם, אם, לפי הניתוח שלנו, אז שמשון הוא הצד הנבדל של הנזירות, אבל גם, כשאמרנו, נזירות באשר היא בהגדרה כוח של העם, כמו באיכה ובעמוס, מופיעה התופעה הזאת של עד לאן אדם יכול להגיע. ושנייה, ואחר כך, ממש, השופט הבא בעצם, יש אלי באמצע, זה נזר הכהונה, אבל לפי הנזר הכהונה, ואז הנזיר שיפגיש את כל עם ישראל למדרגת הנזירות. עכשיו, על גבי זה מה שאמרנו ששמשון יבדל, אנחנו עוד מעט נראה משהו, שדעתי הוא הופך את התמונה, מאוד מאוד שמחתי לראות אותו ולהבין אותו, שהוא גם קשור מאוד לזה שמדרגה של שמשון כמדרגה של כלל העם. אבל זה עוד מעט, כן.
אתה רוצה שהוא פועל לבד, גם אחרים לא רואים אותו. ואז מהכפיר הריות, אז הוא לא יגיד להגיד לו לאמו.
נכון.
וגם אחר כך, כאילו הפלישתים מכירים אותו, אבל מספרים עליו אל אתה, ואף אחד לא רואה בעצם את ה... בטח, כאילו, הכל קורה. לא רק שלא עוזרים לו, אבל...
לא רק שלא עוזרים לו, אבל רואים שהם לא איתו בכלל.
כן.
נכון. נכון, ממש נכון. זה שאלה מאוד מעניינת מה קורה ששמואל יוצא. לכאורה משכן שלא חרב, ולכן הוא יוצא. כן. אז אתה צודק, זה באמת, לא חשבתי קשה בנקודה הזאת של הלבדיות הזאת וההימסרות הזאת שבעצם הופיעה גם אצל שמואל. רק ששוב פעם, הוא מקרין את זה בסוף לכל עם ישראל, הוא הופך למנהיג. בסדר, עכשיו, סוגריים, סוף העניין הזה, נו, אז מה התפקיד של הנזירות אצל אבשלום? מה? לא, אז זה מבחינתי המבחן. אם אנחנו צודקים, אז צריכים למצוא משהו כזה אצל אבשלום, אבל אצל אבשלום זה חד משמעי שהוא כמו הנהגת שמואל. כי כל מה שהוא היה עושה, היה יושב בבית דין של דוד, שכולם היו עולים לדוד, והוא היה כל אחד מה עושה קודם כל, שואל אותו מאיזה שבט אתה, ואני הייתי שופט אותך אחרת. בעצם כל מה שהוא ניסה לעשות, זה לקנות את עם ישראל מהמקום שהם. כאילו למין להגיד, כל הדרך מלוכה של אבא שלי, שהוא נזר, מתנשא וזה, לא, צריך לחזור אחורה. צריך לחזור לשבטיות, מאיזה שבט אתה, והמפרשים עומדים על זה שבגלל שאתה לא משבט יהודה, הוא שופט אותך אחרת, אני אשפוט אותך על פי השבט שאתה. לפי השחקון זה דווקא בדיוק מתאים, אבל שוב, כל זה כל לא נמצא מקור, אז צריך עוד לזה, לא יודע מה. טוב, מפה נעבור לקדושת שמשון, בעצם מהנזירות שלו, למעלה העליונה שלו, זה ממש הרבה מפרשים דיברו על זה, בעיקר גם אחרונים וחסידות וזה, על זה שכל מה שאנחנו פוגשים בשמשון מדובר במעלה לא, לא, לא מובנת, במעלה של פרישות ושל קדושה שהיא המקור של הכל. כמו שהמהר"ל אומר, הכוח שלו, נתחיל בזה, ראינו מה שהמהר"ל אומר, הכוח שלו הוא פשוט מהיותו בלתי גשמי. בלתי גשמי לא מתפעל. מה? איך הוא הולך אחרי עיניו? בגלל זה, בגלל ה... הוא פשוט יודע מה נכון על פי האמת.
הוא רואה משהו
ואז
הוא מגיב לו, זה לא משהו
בעצם. לא הבנתי את שאלתך.
אתה רואה משהו ומגיב לו, זה לא משהו.
כן, טוב, אני לא יודע, בדברים האלה באמת אני לא יודע להרבה למדוד. בעיקר אני רוצה לקרוא כמה מקורות על זה, שממש מכניסים לסוגיה ואי אפשר בלעדיהם. להבין פה במה מדובר בכלל, וכשאתה רואה מישהו לוקח שער על הכתפיים, מה אתה מדמיין בראש, ולא נדבר על כשמישהו יורד לעזה לזונה וכדומה. אז פשוט נקרא קצת, קראנו מהר"ל, בסדר? בוא נקרא, אם אני אתחיל אולי מהזוהר. אגב, שאלתי את הרב דוד לא מזמן, האם כשיש מקור שהזוהר פשוט אומר משהו שאתה, נראה לך שאתה מבין אותו, האם נכון לחשוב, להביא אותו אפילו בספר, באיזשהו, הוא אמר לי שברור שכן. אז לא יודע, אני דווקא לא מבין את זה, אבל כך הוא אמר, אז אני עושה את זה. אז הזוהר כתוב, ותחל רוח השם לפעמו, תחזי, שמשון עזיר עולם היה, הוא פרוש מן העולם היה, ונתגבר בו כוח חזק. אז גם יש פה ממש חיבור של הפרישות שלו, עם הכוח שלו. צריך לקרוא את דברי הרב על זה. הרב יש איגרת חשובה, איגרת אלף עין ח'. אז הוא אומר ככה. על עניין הגבורה שבאורות. מישהו שאל אותו על הגבורה, על החשיבות הגבורה הפיזית שהוא מדבר עליה באורות. כנראה התעמלות שמה שהוא מדבר שם. אז הרב אומר ככה, הדברים מבוארים שלפי קדושתה של כנסת ישראל, הכל הוא קדוש ונשגב לעין חקר. ושמשון, שנשתבח בגבורת גופו, הוא קדוש השם ודן את ישראל לאביהם שבשמיים, ונקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא. ומתוך הגודל של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. זאת אומרת, זו גבורה גופנית שמופיעה מתוך קדושה. ועל עובדי השם באמת, החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדומה ברוחניות. וכפיר העריות, יש פה עכשיו קישור ממש יפה שאולי נזכה להבין אותו. לא עכשיו, כאילו, אני לא מבין אותו בינתיים. וכפיר העריות ששיסה השמשון, הוא מכוון כנגד הארי שעיקה בנייה ובן היהודה האיש החי. שהייתה כל עבודתו גבורה פנימית של קדושה, בייחודי קודש נשגבים ונוראים מאוד. שלא אני איך כמותו לא במקדש ראשון ולא מקדש שני. וכשם שהעבודה הפנימית של קדושי עליון בדורות כולם נמשכת מבניה ובני הוידה, כן העבודה שהתגברות הגבורה הגופנית בכללות כנסת ישראל היא נמשכת מקדושת נזיר אלוקים שמשון. טוב, אז גם פה כתוב, שוב מבחינה אחרת, ששמשון הוא בעצם המוליד, נייצג לא יודע מה של הגבורה של עם ישראל, מתוך קדושה. אני רוצה לקרוא עוד משהו אחד, ומפה גם אחר כך להמשיכה לנקודה ששוב מבחינתי מאוד מאוד מרכזית וחשובה. אז קודם כל אני אקרא על רבי חיים מצ'רנוביץ' בבאר מים חיים, גדולי החסידות. הוא מבאר ממש יפה מה זה, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן. אז הוא אומר, לפעמו הוא גם כן מסביר, כמו שאמרנו בשם הרלב"ג, שפעמו הקמה בפעימות. הוא לא תמיד היה באותה מדרגה, זכה לרוח הקודש בפעימות. אז זה בפרשת קורח, הוא אומר, יש אשר יצא לגמרי מכל בחינת אהבת העולם הזה, ולא יתאווה ולא יחמוד אליהם בשום פעם, כי כבר שיבר כל כוחי גופו, וכל שכן מעשה התורה והמצוות, שקדוש הוא בהם מכל וכל. זה הוא אומר על שמשון. מחשבה, דיבור ומעשה, בהירה ואהבה שמחה, כנאה לקדוש פעיר מקדושים. אז זה במצב ששמשון זכה לרוח הקודש העליונה. ויש אשר עדיין לא יצא מכל וכל מתאהבות העולם הזה, ועדיין הם מקשקשים במאהב. רק לפעמים יתלהב ליבו ורעיון מחשבתו, עד אשר יהיה נבזה בעיניו כל התאהבות, ובשעה אחרת יחמוד ויתאווה אליהם. כי לא בעגלה ובזמן קריב יזכה אדם לבחינה האמיתית הזאת. כלומר, אומר, שמשון המדרגה העליונה של קדושה, בהירה ופרישות, שפשוט מאס בכל ענייני העולם הזה, אבל הוא לא היה במדרגה הזאת בתמידות. וזה בעצם ותחל רוח השם לפעמו. הוא אומר, בעצם אומר ששמשון היה בתהליך של התקרבות למדרגה הזאת, בתהליך הזה, אז לפעמים הגיע הבחינה הזאת ולפעמים לא. עכשיו, תוך זה אני רוצה להמשיך לנקודה שהיא מאוד מרכזית גם הפשט, וגם לחזר שמים עליה דגש גדול. במה מרכז כוחו של שמשון? אמרנו, יש מקור, נגיד, נזריותו וקדושתו. יש את הכוח הפיזי העצום של להרוג 30 איש ביחד, של להפיל את הבניין, של שואלים, של השאר. אבל איך שכתוב בהתחלה, ויברכהו השם, זה בתחילת י' ד', נכון? לא, בסוף י' ג'. ויגדל הנער ויברכהו השם. כלומר, באמת קרה מה שנאמר למנוח ואשתו, והשם בירך את שמשון. במה ברכו? כשחזל שואלים את השאלה הזאת, במה ברכו? מהי הנקודה המרכזית שבה מופיעה הברכה לשמשון? מה התשובה? מה? לא. במה ברכו? באמתו. ברכו באמתו. למה? למה הם אומרים את זה? העניין יותר אומר, ברכו בידיו, בגבורתו. אז הלשון של חז"ל, ושוב, אני רק אומר, דילגתי פה הרבה מקורות מקוצר הזמן, אבל על זה ששמשון הוא כשלמה, רב צדוק, וגם מכתב מאליהו, שהוא כשלמה שבעצם לקשר לקודש גם בבחינת אני אכתב, אני הרבה ולא אסור וכדומה. אבל בסדר, זה מי שירצה אפשר להשלים. אז בחז"ל כתוב, ברכו באמתו, לא רואה לך שאיפה העתקתי את זה, בדיוק, כי היה אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף, זה מה שכתוב בגמרא. כלומר, שהיה לו בעצם ברכה מיוחדת של הולדה, של זרע. עכשיו, זה ממש תמוע, החז"ל לא מביאים את זה שם מקור. איפה, מה אתם רואים? איפה רואים את זה בפשט בפסוקים? תשובה, בנטייה הקבועה שלו לאישה ותמנע ולאישה מעזה ולדלילה. אבל איפה רואים שם ברכה? אז עוד מעט אני אקרא את המהר"ל שהמהר"ל מסביר את זה, לא נקרא אותו, אלא נגיד איך הוא מסביר את זה. אבל אני אומר, באמת, בעצם חז"ל זיהו פה משהו בפשט. וזה, אני רוצה, זה מה שינה לי את המבט על כל הסוגיה. חז"ל זיהו פה משהו בפשט, שבעצם הברכה של שמשון לא התממשה. היא במה שלא התממש. כל מה שאנחנו רואים שהתממש, הגבורה והקדושה והפרישות שלו, זה בעצם היה הכנה למשהו שהוא המרכזי והוא לא התממש. כלומר, הייתה לו נטייה קבועה. אני מסייג את דבר, כי עוד מעט המהר"ל הסביר איך זה כן התממש איכשהו גם שם. אבל, או בנשים שהוא כן לקח. אבל בעצם חז"ל מזהים, הנטייה הקבועה של הנשים היא מכוח שזה כוחו. ואז מה היינו מצפים שיהיה? כאילו, מה היה אמור להיות אם לא היה פה נפילה, משהו? חז"ל אומרים, תחילת נפילתו בעזה, כשירד לעזה, תחילת ירידתו לעזה. אבל לולש זה היה נשאר רק בגדר נשים נוכריות. אם הוא היה זוכה, סתם חשבתי על זה פעם, אם היינו זוכים ששמשון תהיה אישה יהודיה, בסדר, אז בהתחלה זה, כי היא ישרה בעיניי. אבל רגע, לא היה אישה, בסוף של הסבר, הוא לא הוליד ילדים. ברכו באמתו, אבל אין לו זרע. ברכו באמתו, אבל אין לו אישה יהודיה, אין לו ילדים. זה פלא הדבר הזה. אני חושב שבעיניי, אם אני מבין נכון, מה שחז"ל אומרים פה, זה שבעצם את כל הברכה עוד לא פגשנו. לא זכינו. אולי זה חלק ממה שהיה אמור להיות כמשיח, ולא זכים. עכשיו, המהר"ל מסביר כל מה שקראנו קודם, שמדרגת המהר"ל, מה שהמהר"ל אומר, שמדרגת שמשון היא בראש, עם הנזר וכל זה, אומר את זה בהקשר הזה כדי להסביר מה זה ברכו באמתו. אני אכיר ממש כמה משפטים ממנו, אז הוא אומר, ידוע כי מן הראש יימשך הזרע אל איברי המשגל, דרך חוט השדרה, וביאור זה, כי קיצור, אז הוא אומר, מכוח הקדושה האלוקית שלו, אז אם יש לו קדושה אלוקית בראש, זה מופיע בברכת הזרע. ואז המהר"ל, וזה אומר, וזה מקור חזק שאימנו מתפשט הזרע, וזה מה שכתוב, כברכהו השם וכו'. עכשיו, שואל המהר"ל פה שאלה מאוד חריפה, שבעצם שאלה שאלנו, ובואו נראה על מה הוא עונה. ואם תאמר, ומה בא כתוב לומר? מה שהיה מתברך בדבר זה, ולא היה לו תועלת בדבר זה. מה היה התועלת לו שברכו בהמתו? שהיה לו זרע או כנחל שוטף, לא היה לו זרע. אז הוא אומר, לא קשה כלל. ובפירוש זה גילו לך דברים נפלאים בעניין שמשון. שהיה משתוקק אל הפועל הזה הוא המשגל, אם שהיה קדוש ביותר, ולא עוד אלא שהיה משתוקק לבוא אל נוכרית, אל בת אל נחר, והוא הפך הקדושה ששייך לשמשון. למה שמשון היה משתוקק דווקא אל ההפך? זה לא במקרה כלל, אלא מפני שהיה זרעו כנחל שוטף, פירוש שיש לו מקור של זרע מאוד מיוחד ועליון. דבר זה גורם ביותר לאחרים, כמו שכל אדם משתוקק שיבוא זרעו אל הזולת, והוא האישה. זאת אומרת, תמיד כוח הזרע זה בעצם בהתחברות אל הזולת, אל האישה שהיא מנוגדת לאיש. קרה גם שמשון שיש פה ברכה אלוקית אחרת לגמרי מהמקובל, בני הראש, אז זה מופיע ברצון אל בת אל נחם. אבל האם זהו, זה מה שאמור להיות במערל עצמו, מפורש שזה הפך הקדושה שלו, כלומר הוא מסביר למה זה השתוקקות שלו. אבל האם זה אמור להישאר בזה? אז שוב, זה לא, המערה עצמו לא נכנס לזה, אבל מסביר, אם אני מבין נכון, הוא לא מסביר שזה מה שהיה אמור להיות. כי שוב, יש את כל דברי חז"ל שאומרים שפה הייתה הנפילה שלו. וכמובן שמדלילה וזה. אלא, אז אני חושב שיש פה בעצם ציפייה לישועה מאוד גדולה. שמה? בוא עכשיו, שוב שנייה, מה היה אמור להיות? שמשון, אם נחזור שנייה לפרספקטיבה של ענקי העולם. פגשנו בתחילת הבריאה ענקים, שבני האלוהים באו בנות האדם, והבינו בתוכם ענקים, שבעצם הולידו ענקים כל ימי העולם באזור עם ישראל, עד שעם ישראל, לפני זה כל ארבעת המלאכים, בסוף עם ישראל הלכו וכבשו אותם, ובעצם הענקים קלו במלחמות יהושע. אמרנו, אחר כך מופיע האפשרות האחרת, הענק של עם ישראל, הענק מתוך נזירות. ואחר כך אתה פוגש בפסוקים שכל פעם בעצם הנושא המרכזי זה מי תהיה אשתו. וחז"ל אומרים, זאת הייתה הברכה שלו. אז אני חושב שזה כבר אחד ועוד אחד. אני חושב את השאלה הפשוטה, מה היה אמור להיות אם שמשון היה לו אישה ישראלית והוא היה לו ילדים? הוא היה בעצם מקים תופעה חדשה של ענקיות ישראלית. וזה אני חוזר עם מה שאמרנו קודם, יכול להיות זה מתקשר למה שאמרנו שהנזיר הוא בעצם הכוח של כל עם ישראל. אם שמשון הוא בעצם הביטוי C לכוח של הנזירות, עד כמה שהנזירות, הנזר, הקדושה שבה הופכת לכוח פיזי, אז יכול להיות שהייתה פה אפשרות, אם שמשון היה משיח, אם לא הייתה את הנפילה, שבסוף, אחרי הכל עם פלישתים וזה בסדר, הוא ינצח אותם, יתחתן כמובן עם אישה יהודיה, ויוליד, לא יודע מה, זן של ענקים, נזירים, גדולים, קדושים. זה מה שהיה אמור להיות. אבל, פה זה הנפילה הגדולה, שבעצם, אני אומר, הצער הגדול, הקושי, הכאב הגדול, שפלישתים בעצם את הכוח הכי גדול שלו בסופו של דבר חסמו. מנעו אותו מעם ישראל. ומה הם עשו איתו פלישתים? מה? הם הביאו, עכשיו זה מאוד מובן לאור זה, למה כולם הביאו את אשתו עליהם, מה שכתוב, היית אוכן בבית האסורים. ואם יצא לפלישתים משהו מזה? אז אני אמרתי לכם פעם שעברה שיש משהו שאני מחפש לו מקור ועוד לא מצאתי. מה? האם נאמר שכל, הרי התופעה של הענקים התחדשה אצל פלישתים, גוליית ואחיו. יש את הענקים מאנשי השם, הם הוכחדו, יש לך אחר כך את שמשון, שאני קורא לו ענק בבחינה הזאת של כוחות על אנושיים, ואחר כך הענקים אצל פלישתים. האם יהיה מי שאומר שבעצם הענקים האלה הם משמשון, אי אפשר להבין אחרת? אז יש. מצאתי, החתם סופר. חתם סופר, זה היה ממש כיף כמובן למצוא את זה. הוא אומר, מה, לא ציטטתי אותו פה? כן, בטוח, כן. חתם סופר זה בתורת משה לפרשת נשוא, שוב פעם, סביב פרשת הנזיר. הוא אומר ככה, שימו לב להשתרשויות המאורעות לפיו. עורפה, אחר שפרשה מחמותה, אנחנו בעצם, עורפה כשפרשה מחמותה זה לפני שמשון. זה בתקופת בועז, מבצן. עורפה, זה מדהים. עורפה, אחר שפרשה מחמותה, יצא ממנה עיקר הקדושה שקלטה. כלומר, אני אומר לפי מה שאני מבין מדבריו. הוא אומר, עורפה כשהייתה דבוקה בחמותה, אז היה לה קדושה. כשהיא פרשה, אז רוב הקדושה נפלטה לה. ונבעלה לשמשון בבית האסורים, וילדה גוליית על ידי בעילת שמשון. שהיה בה קצת מותרות קדושה מבעלה מחלון שר יהודה. אז מי שהייתי שפרש אותו, מי שראיתי את זה, זה במשבצות זהב, פירוש משבצות זהב, הוא מפרש אותו ככה, לא כל כך מובן, מה הקשר שנשאר לה קצת מ... הוא מפורש אומר שגוליית נולד מכוח של שמשון שעורפה, מכוח שמשון ועורפה. אבל מה הקשר עם החלון? לא כל כך מובן מה הוא רוצה לומר. אז מה שהוא מסביר, שהוא רוצה לומר שעורפה פרשה, נשאר ממנה קצת קדושה, שמשון שאב ממנה את שאריות הקדושה, אבל היא מכוחו ילדה את גוליית. ככה הוא. יש בצודה. צריך להיות כיליון. נכון, אבל זה תלוי, כי יש מישהו, זה החותם סופר עצמו מסביר, שרות הייתה אשתו של מחלון, ואז אשתו של קיליון. הוא מסביר את זה, כאילו, זו שידתו. בגלל הסדר שם עם גילת רות, קיצור, יש מבוא לזה שם. זהו, אז הנה יש מי שאומר את זה, וזה היה באמת מאוד מתבקש, ששמשון, כוחו בעמתו, והנה תראו מה יצא ממנו, וזה היה אמור להיות של עם ישראל. אז אחר כך יש את התופעה המקבילה של דוד וגיבוריו, אבל כנראה שהיה אמור להיות, לא יודע. אנחנו זוכרים גם ששמשון היה אמור להיות משיח. והמשיח גם כן כתוב עליו שהוא יהיה מיהודה ודן, וגם שמשון הוא מיהודה ודן. ואנחנו בדרך עם מלכות יהודה עכשיו, יכול להיות שכל היה משתובץ ביחד לאיזה מין מסייעי דן גדולים כאלה, לא יודע, איזה ענקים כאלה שיהיו סביב דוד, ולא רק גיבוריו, לא יודע. אבל נכון, זה כבר ממש... שמה? נו, זה לא סותר. אדרבה, הוא אומר את זה עד גבי המדרש הזה. הוא אומר שבאו להם היה פלישתים, אבל עדיין נשאר בה קצת קדושה מאירופה. מכוח הקדושה הזאת היא אחר כך באה שוב לשמשון, ומכוחו ילדה את גוליאת. כלומר, לא סתם אז באה הפלישתים ילדו את גוליאת, אומר, שכחנו משהו בדרך. רק מהפלישתים שבאו על אירופה באותו לילה, לא היה נולד גוליאת. היה חסר עוד משהו, שמשון. והיה יוצא דבר מדהים, לפי אחד המסופר, שכל גוליאת וזה, זה בעצם תצא שמשון, וזה עכשיו ממש מסביר את ברכו בעמתו. טוב. אז זהו להיום. פעם באה, לדעתי, נדבר, נעשה כבר קישור שנדבר על הנפילה שלו, למה הוא בעצם נפל, לאן זה הוביל, ומזה לפרשיות הבאות. ושוב פעם.